ואז מה עכשיו?
צהריים טובים לכולם. אני רואה שיש אנשים חדשים כל שבוע, ברוך השם, ברוך השם, כן ירבו, ברוך השם. אנחנו נמצאים לקראת סוף פרק י"ג בביאור מידת הפרישות. ביקשו ממני להקדיש את השיעור לרפואת שלומית חיה בת פסע פולין. רפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. שלמה בן אסתר. אנחנו נמצאים לקראת סוף פרק י"ג בביאור מידת הפרישות.
אפשר להזכיר משהו?
כן.
פעם שעברה אמרת שאתה תרחיב את העניין של מה מיותר לי.
כן, אנחנו לקראת סוף השיעור נגיע גם לזה.
סוף
השיעור הזה נגיע גם. מי שיהיה לו סבלנות.
לא שעניין של סבלנות, שעוד פעם אני לא אבין את זה.
לא, לא, בעזרת השם הכל יהיה מובן. מידת הפרישות שהרמח"ל עוסק בה, הכוונה באופן פשוט, רק שנהיה כולנו באותה נקודה, זה לפרוש מדברים המותרים. כמובן אנחנו כבר נמצאים אחרי מידת הצדיקות, שאדם לא עושה עבירות, לא עושה איסורים, אלא יש הנהגה חשובה לפרוש מדברים המותרים, כלשון חז"ל, קדש את עצמך במותר לך. והצורך בהנהגה הזאת הוא נועד משום שגם בדברים המותרים יש לנו יכולת מאוד להימשך ולהיגרר מהמותר אל האסור, בפרט בדברים שיש בהם הנאה ותענוג ונפשו של אדם מחמדת אותם ונמשכת אחריהם, כמו שהרמח"ל פירט לנו בכמה וכמה עניינים, שגם בדברים שמותרים לגמרי, אם נתיר את הרסן ונשתמש בהם ממש בתאווה גדולה, אז זה נבל ברשות התורה, כמו שדיברנו על זה. אבל גם אם אדם משתמש בדרך הרגילה, המעבר בין המקום של ההיתר למקום של האיסור הוא מאוד קל, והקריטריון העיקרי בזה, זה האם האדם נשלט על ידי ההנאות שלו, או שהאדם שולט בהם. האם האדם מצליח לשלוט בהנאותיו, והוא מחליט מתי לתת להם מקום, מתי נעבד אותם ומתי לעצור אותם, או שלא. מכיוון שהקושי בדבר הזה הוא רב, ודאי במדרגות שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, חז"ל תקנו לנו, כך מקדם ביטחון, צעד אחד אחורה. תשמר מעט, תמעיט מעט בהנאות שמותר, כדי לא להגיע לגבול שמשם אתה יכול להימשך לענייני האיסור. זה באופן כללי מה שראינו עד עכשיו. אנחנו נמצאים בפסקה שמתחילה במילים, ואם תשאל ותאמר. אצלי זה מופיע בעמוד קל"ב, לקראת סוף הפרק. שואל הרמח"ל שאלה מאוד יסודית על כל מה שלמדנו עד עכשיו, ואם תשאל ותאמר, אם כן איפה, שזה דבר מצטרך ומוכרח, כמו שלמדנו, ובעצם כל אדם כמעט נמשך לזה, למה לא גזרו עליו החכמים כמו שגזרו על הסייגות ותקנות שגזרו? כלומר, למה חכמים לא תקנו לכל עם ישראל לפרוש מהנאות היתר? אפשר להוסיף ולומר, כאן מדובר על צדיקים שאפילו לא עושים חטאים, כל שכן אנשים שעוד לא הגיעו לדרגת הצדיקים, למה לא נגזור עליהם גם למעט קצת מהנאות האיסור, כי הרי ההימשכות שלהם לעבירות, לאיסור, הרבה יותר גדולות, למה לא יגנו את זה בהלכה, כמו שיש הרבה תקנות וסייגים שחכמים אסרו עלינו, ממש איסורים, כדי שלא ניפגש עם האיסור, למה גם את הפרישות לא תקנו לכל עם ישראל? הנה התשובה מבוארת ופשוטה, כי לא גזרו חכמים גזרה, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. ואין רוב הציבור יכולים להיות חסידים, אבל די להם שיהיו צדיקים. אך השרידים בעם, אשר בעם, החפצים לזכות לקרבתו יתברך, ולזכות בזכותם לכל שאר ההמון הנתלה בם, להם מגיע לקיים משנת חסידים, אשר לא יוכלו לקיים אחרים, הם הם סדרי הפרישות האלו, כי בזה בחר השם, שכיוון שאי אפשר לאומה שתהיה כולה שווה במעלה אחת, כי יש בעם מדרגות מדרגות, איש לפי שכלו, הנה לפחות יחידי סגולה ימצאו, אשר יכינו את עצמם הכנה גמורה, ועל ידי המוכנים יזכו גם הבלתי מוכנים אל אהבתו יתברך והשראת שכינתו, כעניין שדרשו זיכרונם לברכה בארבעה מינים שבלולב, מופיע בויקרא רבה, יבואו אלו ויחפרו על אלו. וכבר מצאנו בירושלמי שאליהו זכו לטוב, אמר לרבי יהושע בן לוי במעשה דאולה בר קושב, כשישיבו על איזה מעשה חסידות שהוא עשה, ולא משני, אף הוא אמר לו וכי משנת חסידים. כלומר, זאת הנהגה ששייכת רק לחסידים, ולא נוהג לכל אדם באשר הוא. אומר לנו הרמח"ל יסוד דבר מאוד יסודי, ואני רוצה תכף לפתח אותו ולהבין קצת את הנושא הזה של הפרושים והנהגה של כל העם. יש לנו כלל שחז"ל אמרו שלא גוזרים גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכול לעמוד בה. אחד המקומות המפורשים שחז"ל אמרו את זה, אחד המקומות המפורסמים ששם הובאה מאמרה הזאתי, שלא גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכול לעמוד בה, זה מופיע במסכת בבא בתרא בסוף פרק שלישי, בדף סמך. כך מתארת הגמרא את התיאור הזה, כדי להבין את העיקרון. תנו רבנן, כשחרב הבית, נחרב בית המקדש בפעם השנייה, רבו פרושים בישראל, התרבו הרבה מאוד אנשים שהיו פרושים, כלומר רצו לפרוש מדברים המותרים. מה הם פרשו? שלא לאכול בשר ולא לשתות יין, התנזרו מבשר ויין. נטפה להם רבי יהושע, בא רבי יהושע ורצה להקשות עליהם, אמר להם, בניי, מפני מה אי אתם אוכלים בשר ואין אתם שותים יין? למה התנזרתם מבשר ויין? מה קרה? אמרו לו, איך נאכל בשר שמנו מקריבים על גבי המזבח ועכשיו בטל? היה לנו בשר בבית המקדש, אין, איזה טעם יש לבשר שלנו היום? אמרו לו, איך נשתה יין? מנסחים יין על גבי המזבח, עכשיו בטל? אפשר? אמר להם רבן גמליאל, אז אם ככה אל תאכלו גם לחם, כי בטלו המנחות, כי מנחות מכימים מלחם. טוב, אמרו לו, אפשר לאכול בפירות, בסדר, קיבלנו את דבריך, נוסיף עוד הנהגה של פרישות. אמרו לו, אז רגע, אל תאכלו גם פירות, כי הרי פירות מביאים ביקורים, ואין לנו עכשיו ביקורים. אמרו, טוב, פירות של ביקורים זה שבעת המינים, נשארנו שאר פירות. בסוף אמר להם רבי יהושע, אל תשתו מים, כי היו מנסחים את המים, וזה כבר אי אפשר, ואז הם שתקו. ואז הם הבינו, כאילו, מה יורה להם? המהלך שאתם הולכים, אם תלכו איתו עד הסוף, תראו שאי אפשר להתקיים. אמר להם רבי יהושע, מה הכלל? אמר להם, אין גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. וכיוון שזה אי אפשר, ולכן תקנו רק שאדם ישיר בביתו, איזה שיעור על הסיד, או עושה סעודה ימית, משהו לעשות זכר לחורבן. אבל להתנזר מאכילה ושתייה אי אפשר. למה? כי אין גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכול לעמוד בה. מסביר רש"י שם מה הכוונה. וכל הקהל קיבלו הגזרה, ומסתם יכולים לעמוד בה. אלמה, לא חשיב הגזרה, אלא אם כן רובם יכולים לעמוד בה. כלומר, חכמים מתקנים תקנה שהיא שייכת לכל עם ישראל. אם כל עם ישראל לא יכול לעמוד, אפילו אם יש קבוצה קטנה של קיצונים, סגפנים, שיכולים לעמוד בה, זה לא גזרה. כל תקנה או גזרה של חז"ל חייב להיות שהיא יכולה להתממש ולהתקבל בתוך כל עם ישראל. זה היסוד. וכך נפסק להלכה דבר מאוד מעניין, כך פוסק הרמב"ם. הרמב"ם מביא את זה בהלכות ממרים, פרק ב' הלכה ה'. אומר הרמב"ם את הכלל הזה שלא גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. אומר הרמב"ם, בית דין שנראה להם לגזור גזרה, או לתקן תקנה, או להניג מנהג, צריכים להתיישב בדבר ולדע תחילה, אם רוב הציבור יכולים לעמוד בה, או אין רוב הציבור יכול לעמוד בזה. ולעולם אין גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. הרי שגזרו בית דין גזרה ודימו שרוב הציבור יכול לעמוד בה, והתברר שזאת הייתה טעות. ואחר שגזרו אותה פקפקו העם בה, ולא פשטה ברוב הציבור, הרי זו בטלה, ואינם רשאים לקוף את העם ללכת בה. כלומר, אם גזרו גזרה וראו שלא יתקבל, בפועל הציבור לא מסוגל לעמוד בזה, לא מקיימים, אין שום תוקף הלכתי לגזרה הזאת. אומר הרמב"ם דבר מעניין, ופה יש מחלוקת ראשונים בדבר הזה, גזרו ודימו שפשטה בכל ישראל, ועמד הדבר כן שנים רבות, ולאחר זמן מרובה, עמד בית דין אחד ובדק בכל ישראל, וראה שאין אותה גזרה פושטת בכל ישראל, יש לו רשות לבטלה. ואפילו היה פחות מאותו בית דין הראשון בחכמה במניין, יש לו לבטל. כלומר, אומר הרמב״ם, יש כאן מחלוקת בין המפרשים איך להסביר, אבל הדעה יותר רווחת, בית דין גזרו גזרה והתקבלה וכל הציבור קיימו אותה. אבל זה היה רק שתי דורות, שלוש דורות. עברו הדורות האלו ורואים שאותה גזרה כבר לא יכולים לעמוד ברוב הציבור, אז היא לא בטלה מאליה, כי היא כבר התקבלה, התממשה בציבור, אז צריך בית דין אחר, אפילו שהוא יותר קטן מאותו בית דין שתיקן את התקנה, ויכולים לבטל אותה. כי אין תוקף ממשי לגזרה, שלא, לא דין דאורייתא, גזרה מדרבנן, שרוב עם ישראל לא יכולים לעמוד בה. מה הטעם בדבר הזה? למה יש את העיקרון הזה? למה אי אפשר שנעשה גזרות לכמה קבוצה קטנה של אנשים, או שנקוף את, את רוב הציבור שיוכלו לקיים את זה? אומר החתם סופר, טעם אחד, אנחנו נגיד עוד טעם נוסף, קצת נעמיק בזה. אומר החתם סופר, היסוד של זה, אומר הסברה נותנת, זה חתם סופר נמצא במסכת גיטין, דף למד וב, אומר הסברה נותנת שלא עדיפים בית דין מהתורה עצמה. וכמו שהתורה לא צוותה והזהירה דבר שרוב הציבור לא יכול לעמוד בו, כי דרכיה דרכי נועם, והתורה לא כופה על הציבור דבר שאנחנו לא מסוגלים לעמוד, גם חז"ל הלכו באותו עיקרון של התורה ולא גזרו גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. נראה לומר, טעם קצת שונה, אבל אולי העמקה של הדבר הזה, כי מדומני, אני חושב שזה מופיע במהר"ל, הטעם הזה. בעצם התורה לא שייכת לאף יהודי באופן פרטי, באופן יחיד. כשקיבלנו את התורה במעמד הר סיני, כל עם ישראל ביחד קיבלו את התורה. חז"ל אומרים, הייתה חסרה שפחה אחת, לא הייתה ניתנת התורה. צריך שכל 60 ריבו נשמותיהם של ישראל, שורשי נשמותיהם של ישראל, עמדו לרגלי הר סיני, יכולנו לקבל תורה. ממילא התורה מותאמת לכל עם ישראל. אם חז"ל באים לגזור גזרות, כלומר להמשיך את התורה ברמת דרבנן, הם חייבים ללכת באותו אופן שהגזרה הזאת מותאמת לכלל. כי הקדושה תמיד נמצאת בכלל ולא ביחידים, לא בפרטים. כמו שכל בוקר אנחנו מברכים ברכות התורה, אשר לא בחר בי, בחר בוני, בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם, לכן אני היחיד יכול לשבת וללמוד תורה. אבל תורה שלא שייכת לכל העם, זה לא נחשב תורה. לכן כשחז"ל באים לגזור גזרות, זה חייב להיות גזרה שמתקבלת על כל האומה, שהאומה מסוגלת לקיים אותה, אחרת זה לא המשך של התורה שבכתב. כן.
לפי איזה קריטריונים? מה מוביל אותם שהרוב כן יכול לעמוד?
באופן ממשי, שמסוגלים לעמוד בזה. זה לא דמוקרטיה שעושים בחירות, אלא
לפי איזה ידע, מה מוביל אותם? איך הם יודעים שזה יעמדו?
בודקים, הנה, כמו שהרמב"ם אמר, יכולים לטעות בזה. אם טעו וגזרו גזרה וראו שלא עמדו בזה, אנשים לא עומדים בתקנה, לא מילאו את זה, כי זה לא היה מתאים להם. כמו למשל, מקודם הבין, לא לאכול בשר, לא לשתות יין, ראו שזה לא, רק כמה קיצונים עשו את הדבר הזה. רוב בני אדם לא יכולים להתנזר לגמרי מבשר ויין, אז זה לא שייך. אז ממילא זה לא תורה.
זאת אומרת, גם הם טועים, זה בסדר.
גם הם לומדים שמתי השם מכוון אותם להגיד דבר הלכה אמת. כן. לכן אומר הרמח"ל, שעם ישראל כולו, עכשיו אם נחזור לסוגיה שלנו, כשהרמח"ל שאל, בוא ניקח את התקנות הללו של הפרישות שהן מאוד מאוד נחוצות, ונגזור אותן, נעתיק אותן לכל עם ישראל. אומר הרמח"ל, לא יכול להיות. עם ישראל לעולם לא יכול להיות, אומר חסידים, אבל פרושים זה אותו עניין, כי הפרישות זה בדרך לחסידות, לא יכול להיות פרושים ולא להיות חסידים. תחשבו, עם ישראל, כשאתה מדבר על כולו, זה מדבר על זקנים, ועל ילדים, ועל חולים, והרבה הרבה מדרגות, אתה לא יכול לגזור עליהם גזרות פרישות. אדם שהוא מאוד בריא ומאוד חזק, ניתן כמה דוגמאות, נדבר על זה, מאוד יש לו דעתו צלולה, יש לו כוחות, הוא יכול לגזור על עצמו שהוא מתנזר מכמה דברים. אבל לגזור על כל הכלל, ולפעמים הרוב בעם ישראל זה הילדים והזקנים, הבריאים זה יכול להיות מיעוט יחסית, או חצי מעם ישראל, זה לא שייך. לכן אומר הרמח"ל, עם ישראל אפשר לדרוש ממנו לכל היותר, כמו שהתורה דורשת שיהיה צדיק, אבל לדרוש שיהיה פרושים, זה אי אפשר. מכיוון שאי אפשר שכל האומה כולה תהיה פרושים או תהיה חסידים, אבל כמו שאי אפשר לדרוש שכל האומה תהיה פרושים וחסידים, גם אי אפשר שלא יהיו באומה של עם ישראל אנשים כאלו שהם חסידים ופרושים. כלומר, כמו שאי אפשר שכולם יהיו, גם אי אפשר לעולם שלא תהיה כן קבוצה קטנה, שהיא כן תהיה פרושה וחסידה, והיא תנהג במנהגים הללו. אבל מה המשמעות שלה? מה התוקף של אותה קבוצה קטנה שהיא, אם כל עם ישראל בעצם לא עושה את זה, והקבוצה הזאת, כן? אומר הרמח"ל, וזה היסוד, שאותם השרידים אשר בעם, אשר השם קורא אותם בעם, החפצים לזכות לקרבתו יתברך, ולזכות בזכותם לכל שאר ההמון הנתלה בם. דרך אגב, זה המקום הראשון שהרמח"ל מדבר בספר הזה על הנושא של כלל ישראל, של עם ישראל. עד עכשיו כל מה שלמדנו בספר היה הנהגות ליחיד, הדרכות ליחיד. המקום הראשון שהרמח"ל מתחיל לדבר על הקשר של כל עם ישראל, זה פה, מכיוון שמידת החסידות מאוד מאוד קשורה לעבודה ביחס אל הכלל, ובפרק י' במידת החסידות הרמח"ל מאוד יפתח את זה, שאנשים עובדים כבר את עבודת השם לא רק בשביל התועלת הפרטית שלהם, בשביל החשבון בנק שיהיה להם אחרי 120 שנה, אלא חושבים גם על תועלת האחרים, תועלת כל עם ישראל בעבודה שהם עושים אותה ביום יום. אומר הרמח"ל, כמו שאי אפשר שיהיה חסידים כל עם ישראל, חייב שתהיה קבוצה מסוימת בעם ישראל שהם כן חסידים והם פרושים, אבל בתנאי אחד, שהם עושים את מנהגי החסידות שלהם בשביל כל ההמון. כלומר, כל הפרישות שהם עושים זה לא רק שהם נשמרים מחטא פרטי שהם לא ינזקו, אלא הם נוהגים מנהגי חסידות ופרישות בשביל לזכות את כל העם, שכל העם לא יכול להיות במדרגה הזאת, אבל הם צריכים להיות שם. כן, רציתי לשאול משהו?
זה אומר בעצם שאנחנו היום יוצאים נגיד נגד כל מיני כתות שרואות את עצמן דתיות ושליחות העם היהודי והתורה וכולי, ובעצם אנחנו צריכים להגיד, רגע, יש להם את הזכות להיות, כי אם אתה, או שאנחנו מחליטים שיש לנו כל מיני דרכים, יש אופציה כזאת ואופציה כזאת ואופציה כזאת, למה שלא תקום היום גם אופציה אחרת, ואנחנו נתייחס אליה באותה לגיטימציה כמו שאנחנו מתייחסים לפרושים ולמוזקים.
לא, אז קודם כל מה שהרמח"ל מדבר כאן זה אחרי שאדם הוא במדרגת צדיק. כלומר, מדובר באנשים כאלו שהם כבר שומרים על כל התרי"ג מצוות, הם כבר צדיקים. מה? ודאי שהם לא קופים.
זהו, אני חושבת שזה העניין, זה הדבר
חשוב. לא, רק היא מדברת עוד משהו. היא מדברת גם על קבוצות כאלו שאולי ממציא עצמם דרכים חדשות, שהם לא בדיוק. אנחנו
מדברים... לא תזכנה את העם.
נכון, אבל אנחנו מדברים רק על מה שתואם על פי ההלכה. כלומר...
יש מידות הלכה.
נכון, אחרי שאדם שומר את כל המצוות מדאורייתא ומדי רבנן, רוצה להוסיף על עצמו פרישות, כלומר זהירות יתרה, עוד... מונע מעצמו הנאות שמותרות לו, בשביל, תכף נדבר על זה, לזכות למדרגות יותר גבוהות, אבל לא בשביל עצמו, בשביל כל עם ישראל, אם הוא עושה את זה מתוך כוונה תאורה כזאת לזכות את כל עם ישראל, אז זה בסדר. אבל אם הוא עושה את זה בשביל איזה שהם השגות מאוד גבוהות שהוא רוצה לזכות בשביל עצמו, אפילו שזה מותר, זה אולי לא שווה כלום.
רגע, אתה מדבר רק על פרישות מהציבור או פרישות...
לא, 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 פרישות בהנהגות שאדם ממעיט מעצמו דברים המותרים לו, כדי לזכות למדרגות יותר גבוהות.
גם חיים עשו.
מה? תכף נדבר. לא, תכף נדבר על זה. תכף נביא דוגמה מזה.
זה נוגד תיירה.
ודאי, לא, לא, חלילה, לא דבר נגד ההלכה. רק דברים שמותרים, מי שהיה בשיעורים הקודמים, אז הוא זוכר, דברים מותרים, דברים מותרים שאדם מגביל את עצמו בהם מעט.
זה כמו שניקח את חב"ד וניקח את ברסלב
וניקח
את כל אלה, בעצם זה לא
צדוקים
ולא עיסים ולא כל אלה, אבל
עדיין
זה לא הקו הישר, ויש להם
זכות להיות. נכון, אם זה תוספת על גבי מה שקיים בהלכה, כן? אם זה תוספת זה אפשרי, אומר הרמח"ל בתנאי אחד שהם עושים את זה בשביל כל עם ישראל, עוד מעט נביא סיפור על מה שאת מספרת, שהם עושים את זה בשביל כל עם ישראל. אבל אני רוצה רק להסביר את היסוד הזה, כי יש כאן משהו מאוד חשוב. אומר הרב קוק, מופיע בפירוש שלו בעין היה לברכות, וגם בספר שנקרא ארפילי תואר, תכף נצטט אותו כמה מילים, אומר, כמו שבכל עם ומדינה, כדי שכל העם יוכל לחיות חיים נורמליים, לקום בבוקר לעבודה, ללכת לישון בזמן, לקחת ילדים לגנים, וללכת לפארקים, לחיות חיים נורמטיביים, חייב בכל עם שתהיה קבוצה מסוימת שחיה חיים לא נורמליים, כדי שכל הכלל יוכל לחיות. יש חיילים שנמצאים בוקר ולילה במערבים, יש מרגלים בכל מיני מדינות, יש אנשים שיושבים במקומות הכי סודיים, כדי שכולנו נוכל לנהל חיים נורמליים. מהבוקר, כדי שרוב עם ישראל יוכל לחיות חיים נורמליים, יש קבוצה בעם ישראל, לפעמים מתחלפת, לפעמים כבר, הם מוסרים את עצמם אל הכלל, כדי שכולם נוכל, אם הם לא היו מוסרים את עצמם יומם ולילה, והם לא חיים חיים נורמליים, הם לא ישנים בזמן, הם לא אוכלים בזמן, הם לא רואים את המשפחה שלהם בזמן, יכולים להיות מאוד רחוקים מהבית, הם לא חיים חיים נורמליים, אם הם לא היו מקריבים את החיים הנורמטיביים שלהם בשביל זה, אנחנו לא היינו יכולים לחיות חיים נורמליים, אויבים היו באים עלינו, הורסים אותנו, תמיד צריך שתהיה בעם ישראל קבוצה מסוימת שלא חיה חיים נורמליים, כלומר מוותרת על הרבה דברים מהנורמה, כדי שהכלל יוכל לחיות על הנורמה. זה בעצם אומר הרב קוק שם, אותו הדבר תלמידי חכמים, ואותו עניין כאן מה שאומר הרמח"ל לגבי הפרושים. צריכה להיות גם בעם ישראל מבחינה רוחנית, קבוצה של אנשים שהם לא חיים חיים נורמליים, כלומר הם מבטרים על דברים מהנורמות הרגילות כדי לעזור לעם כולו לשמור על האיזון שלו, לשמור על המדרגה הממוצעת שלו, כדי שהעם כולו, הם גם צריכים לכוון את זה בשביל העם, לרצות את זה לטובת העם ולעזור בזה לעם, לעם ישראל להתקדם לאט לאט בקצב שלו, במקום שלו, ולכן לעם ישראל זה גזרות שרק הציבור יכול לעמוד בהן. אני אקרא איזה כמה משפטים שמאוד חזקים, אומר אותם הרב קוק בספר שנקרא הפילי תואר, עמוד מ' א', אומר שם בלשון הזאת, בשביל שיווי המשקל של העולם, הכרח הוא שרוב בני האדם ילכו בדרך ישרה. כי מפני הרשעים המקלקלים את המשקל לצד שמאל, מוכרחים הצדיקים להכריע לצד הימין יותר מהמידה הבינונית, ועוברים בהכרח על ההזרה של אל תהיה צדיק הרבה, ונמצא העולם סובל משני צדדים, וכל מגמתנו להעמיד את ישראל על דרך הישרה, וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. כלומר, כיוון שיש הרבה רשעים שלוקחים את העולם שמאלה, מאוד חזק, צריך שיהיו כמה צדיקים שיאזנו ויקחו ימינה. הרי אם לא היו אויבים מסביב, לא היה צריכים שומרים שישמרו יומם ולילה. אז צריך שיהיו שומרים כדי שרוב עם ישראל ורוב העולם יוכל להתנהל בדרך המיצוע, בדרך הנורמלית. לפי זה אמרתי, יש פשט חדש ואני חושב שהוא נכון, כמדומני ראיתי שגם מפרשים את זה, באותה ממרת חז"ל שהרמח"ל הזכיר בתחילת הפרק, הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. אז הזכרנו כאן, מי שהזכירה שלמה צריך להזיר את עצמי, הרי היא סוטה, למה אני צריך להזיר את עצמי מן היין? אז הייתה מישהי שהזכירה, טוב, אם ראית אותה אולי זה ישפיע עליך לרעה, צריך להזיר, אמרנו אפשר. אפשרות שנייה הזכרנו בשם הבעל שם טוב, שבעל שם טוב אמר שאם אתה ראית את הסוטה, סימן שהראו לך משהו בשמיים שגם אתה צריך לתקן, כי מישהו כאן שלפניך עבר לא ראה אותה. אז אם אתה שמת לב, סימן שיש לך כבר איזושהי שייכות לעניין. לפי הדברים של הרב קוק נראה פירוש אחר לגמרי. אתה לא שייך, ראית שיש מישהי שהיא סוטה, כלומר יש פה רשעים בעם ישראל, אתה צריך לאזן. קח את המוסר הזה לעצמך ותבין שאתה צריך להתחזק בענייני פרישות, בענייני צניעות עוד יותר כדי לאזן את השיווי משקל. כי יש כאן מישהו שמפר אותו, למה הראו לך את הדבר הזה? שתבין שאתה בסדר גמור, תוסיף על עצמך משהו כדי להבין את השיווי משקל. לא, לא, זה משהו אחר. כי לפי הפירוש...
הוא אומר שזה לא אתה, אבל האבל הזה זה מאוד חזק.
הפוך, האבל הזה זה, הראו לך בגלל שאתה צדיק ואתה מסוגל לפרוש. רק אתה מסוגל לפרוש, רק אתה מקובל, מסוגל לקחת עצמך יותר מהאחרים כדי לאזן. הרשעים לא יכולים, האנשים הבינוניים לא יכולים. לך הראו כי אתה מסוגל יותר, לא בגלל שאתה שייך לחטא הזה, הפוך. בדיוק הפוך.
אבל כאילו זה נכון לאותה תוצאה. בסדר.
נכון.
אבל המילים יותר יפות, כן, יותר, כן. יותר...
פירוש יותר יפה, כן, נכון, בדיוק. מסכים. אז זה מה שהוא אמר, אל תהיה צדיק הרבה, זה מתייחס לרוב ההמון. הוא אמר מפורש, אותם הצדיקים עוברים בהכרח על העזרה שאל תהיה צדיק הרבה, כלומר הם נוטים מקו המיצוי, מקו האמצע, מכיוון שיש סטייה של הרבה אנשים, צריכים לשמור על האיזון של המשקל הרוחני בעם ישראל. אז תכף נדבר על זה, אז תכף נדבר, מי יכול להגיד לעצמו אני השרידים אשר השם קורא ואני צריך לנהוג בכל זה, נכון, תכף נדבר על זה, אבל קודם כל נבין את העיקרון, כל עם ישראל צדיקים, פרושים, חסידים, זה רק קבוצה קטנה בעם שהיא יודעת שהיא מסוגלת, שזה מתאים לה, היא עושה את זה לא בגלל שהיא מזלזלת באחרים, הפוך, כי היא מבינה שיש חוסר שיווי משקל ב... עולם הרוחני וצריך לאזן אותו לצד השני, מקבל את עצמם, כמו החיילים שמוכנים לקבל על עצמם יומם ולילה להתמסר לשמירת עם ישראל, אז הם החיילים הרוחניים שהם שומרים על הרוחניות של עם ישראל. לפי מה שאמרנו עכשיו, מובן מאוד אני חושב מה שהסברנו מקודם, כיוון שאמרנו שאין גוזרים גזרה לציבור אלא אם כן רוב הציבור יכול לעמוד בה, והעומק של הטעם הזה כי הנהגה שלא שייכת לכלל זה לא תורה. כמו שמשה רבנו הוריד מסיני תורה ששייכת לכל עם ישראל, והמשמעות שעם ישראל יכול לעמוד בה, ואם חכמים באים לגזור גזרה הם בודקים שכל הציבור יכול לעמוד בה, אז אותם החסידים הקטנים, כשהם מקבלים על עצמם גזרה, כדי שזה יהפוך להיות תורה, כדי שזה יהפוך להיות משהו בעל משקל רוחני אמיתי, זה מותנה בתנאי אחד, שהם חושבים בזה לטובת כל עם ישראל. כי אם הקבוצה הזאת לא לוקחת בחשבון את כל עם ישראל, זה לא תורה, זה לא בשביל הכלל. אין שום תוספת בתורה שאתה יכול אפילו להוסיף על עצמך, אם זה לא מחובר לתורה הכללית. אדם לא יכול להוסיף על עצמו דברים ולהגיד, טוב, זה אני עושה בשביל החשבון בנק שלי, אני הוספתי עוד כמה מניות לחשבון בנק. לא. אם לא עשית את זה לטובת עם ישראל, אז זה לא הפך להיות תורה. מכיוון שתורה זה רק מה שמופיע על הכלל, אז הכלל לא מסוגל לעשות את זה. אבל כשאתה עושה את זה כנציג הכלל, אתה עושה לטובת הכלל, זה הופך להיות בעצם חלק מהתורה. מסופר סיפור שפעם אחת ישב בבית מדרש איזה מתנגד, איזה בחור ישיבה, אברך, ואחרי בשבת בבוקר, אחרי שהתפלל תפילת בתיקין, מוקדם, רצה להספיק ככה ללמוד עוד כמה דפי גמרא, והתיישב, ישב, למד כמה דפי גמרא, למד. פתאום בשעה 10 נכנס חוסיד לבית מדרש, עם המגבת על הכתף, רק עכשיו חזר מהמקווה, והולך בנחת, כאילו כל העולם עוד לפניו, הוא עוד לפני תפילת, הוא לא אחרי התשונת, הוא לפני תפילת שחרית עוד. הוא הולך ככה ב-10, במנוחה, בתוך החדר, הוא המתנגד שהיה ככה עם ביקורת רבה על כל החסידים כבר, שתי דקות מנסה לאגור את כעסו בפנים, לשתוק, אבל אחרי שתי דקות כבר לא מסוגל לשתוק, ואומר לו, תגיד לי, אתה לא מתבייש, תראה מה זה, 10 בבוקר, אתה עוד מסתובב עם המגבת מהמיק, ואתה עוד לפני הקפה שלפני התפילת שחרית, ולפני התהילים, ולפני תפילת שחרית, ומה יהיה אתכם? מתי תלמד תורה? מה אתם מחסידים כל היום רק כל מיני זה? אמר לו אותו חוסיד, אומר דבר כזה, אתה לומד תורה כבר, אומר, ואז אומר, תראה, אני כבר הספקתי 5 דפים בגמרה, מהבוקר אני... אמר לו החוסיד, תראה, אני מניח שמן הסתם, אתה מאז שהתחלת ללמוד גמרה מהבוקר, למדת תורה בשביל כל עם ישראל. אז ודאי למדת תורה גם בשבילי. אז עכשיו כאילו, ואם לא למדת בשבילי, אז מה שווה התורה שלך? אז מלא זה לא משנה, אני יכול להיות איזה.
חשבתי שהוא היה חבדיק והוא היה בהתוועדות עד הלילה, אז הוא קם מאוחר.
הסיפור הזה מספר אותו רב שלמה קרליבך, והוא מספר, הוא אומר דבר מאוד יפה, הוא אומר, ככה הוא רוצה להסביר, יסוד, הוא אומר, הרבה פעמים אתה אומר, רואים, יהודי דתי, יהודי תורני, עולה לאוטובוס, ולפעמים אומר, אנשים מאוד מעריצים אותו, מרגישים, וואי, איזה אדם נחמד, איזה אדם טוב, הלווה על כולנו וזה, ולפעמים עוד עולה אדם אחר, וכולם מרגישים, אוי, איזה פרזיט, איך הוא מנצל, הוא לא עושה כלום, או זה, אותו בן, יכול להיות אותו בן אדם, יכול להיות אדם דומה לו. לאחד יש תחושה, מרגישים כלפיו כך, לאחד מרגישים כלפיו כך. אומר רב שלמה קרליבך, אומר, מה ההבדל? למה היהודי הזה? אומר, היהודי הזה, כשהוא למד תורה, הוא כיוון על כל עם ישראל. כשמישהו אחר פוגש אותו, הוא מרגיש שהתורה שלמדת, חשבת גם עליי. אומר, כשהיהודי השני עולה, הוא מרגיש שהתורה שלמדת זה רק בשביל עצמך, לא עניין אותך אף אחד, רק עצמך. הוא אומר, לכן אנשים מרגישים שאתה פרטי לעצמך, וכל זה רק התגדלת כלפי עצמך. היסוד הזה, שהפרושים והחסידים, שהם מוסיפים על עצמם דברים, זה רק בתנאי שהם עושים את זה לטובת הכלל. כמו שאמרנו הרמח"ל, כמו 4 מינים בלולב שיבואו אלו ויחפרו על אלו, אז זה מקבל ערך של תורה, כי בעצם זה הופך להיות משהו כללי שנוגע לכל עם ישראל.
הרגע, כשאומרים אם אין אני לי מי לי, זה צריך להיות, תמיד יש את הבסיס, כמו שאומרים, בן אדם לא יכול לאהוב את האחר אם הוא לא אוהב את עצמו.
נכון.
אם הוא לא ידאג לעצמו ויחד לעצמו, הוא לא יכול גם לקחת אחריות מסוימת על עם ישראל.
נכון. נכון, זה צדיק. כל מה שאמרת עכשיו זה צדיק, הצדיק עושה כדי שיהיה לו גן עדן בעולם הבא. על זה הוא חושב.
לא, אני לא מדברת על זה.
או, גן עדן בעולם הזה, גם טוב.
לא, אני אומרת על זה, אני אומרת, יש בסיס לנפש.
נכון. הבסיס של הנפש, הזכרנו באחד השיעורים, הצדיק בונה את הנפש, החסיד את הרוח, הקדוש את הנשמה. את צודקת. חסיד זה אחד כזה שכבר הנפש בנויה לגמרי. כל הקומה של מה שהוא עושה לעצמו, מתוקה. עכשיו הוא כבר מתחיל לעסוק בדברים שהם מעבר לזה. הוא מרגיש שהמימוש העצמי שלו, יבוא לידי ביטוי כשהוא יתחיל לחשוב על אחרים. זה כבר דרגה יותר גבוהה. יש אנשים שמרגישים, לא עשיתי היום חסד למישהו אחר, לא התחלתי את היום שלי. למה? כי לא מספיק רק לחשוב על עצמי. אני מבין שאני עצמי, יש לו עומק קצת יותר גבוה. ואחרי זה יש אנשים שאומרים, זה שעשיתי לאחרים, זה לא מספיק, צריך לכל עם ישראל. ויש כאלה אומרים, לא לכל עם ישראל בדור הזה, צריך גם לדורות אחרים. אם לא עשיתי, אם תיקנתי רק את הדור הזה, זה לא מספיק. תלוי באיזה דרגה אתה נמצא. נכון? עכשיו נגיע לשאלה שכאן שואלים כולם, ואנחנו רוצים לברר את הקריטריון שלו. והרמח"ל מאוד ייתן לנו גבול מאוד מדויק בזה. איך אני יודע שמתאים לי לעשות פרישות? אולי, האם אני בכלל שייך לזה, לא שייך לזה. אז נכון, זה נוגע לכל הדברים שדיברנו בשיעור הקדמה על הפרישות, שלא כל דבר שייך לכולם, בפרט, כיוון שזה הנהגות ליחידים, אבל בכל זאת אומר לנו הרמח"ל איזשהו קריטריון, ואני חושב שהקריטריון הזה כן כל אחד יכול לאמץ לעצמו, כי כמו שהזכרנו גם בשיעור הראשון, כל אחד מאיתנו, הנפש מורכבת מהרבה מאוד רבדים, יש לנו רבדים שבהם אנחנו צדיקים, וברובד הזה אנחנו יכולים להתקדם, אף על פי שברבדים אחרים לגמרי, יש לנו הרבה מה לעבוד כדי להגיע, הלוואי להיות צדיק. אומר לנו הרמח"ל, יש פרישות טובה, ויש פרישות רעה, שהיא פסולה ואסורה. ובואו נראה מה אומר לנו הרמח"ל, את העיקרון הזה. אך הפרישות הרע, זה המשך של מה שהוא כתב בתחילת הפרק, שיש פרישות טובה ופרישות רע. אך הפרישות הרע, הוא כדרך הגויים השכלים, אשר לא די שאינם לוקחים מן העולם, מה שאין להם הכרח בו, אלא שכבר ימנעו מעצמם גם המוכרח, וייסרו גופם בייסורים ודברים זרים, אשר לא חפץ בהם השם כלל, אלא אדרבה. חכמים אמרו, אסור לאדם שיסגף עצמו. ובעניין הצדקה אמרו, כל מי שצריך ליטול ואינו נוטל, הרי זה שופך דמים. וכן אמרו לנפש חיה, נשמה שנתתי בך, החיה אותה. ואמרו במסכת תענית, כל היושב בתענית נקרא חוטא. והם ידוע, הסבירו מי זה נקרא חוטא, בדלו מצי מצייר נפשה, הוא לא מסוגל לצייר את עצמו, לא מסוגל לשבת בתענית. והילל היה אומר, גומל נפשו איש חסד על אכילת הבוקר. כן, הילל היה אומר כל בוקר, אני הולך לעשות גמילות חסד עם הגוף שלי, והולך לאכול בשבילו ארוחת בוקר. והיה רוחץ פניו וידיו לכבוד קונו, קל וחומר למד בדיוק הנאות המלאכים. הרי לך הכלל האמיתי, כל מה שאינו מוכרח לאדם בענייני העולם הזה, ראוי לו שיפרוש מהם. וכל מה שהוא מוכרח לו, מאיזה טעם שיהיה, כיוון שהוא מוכרח לו, אם הוא פורש ממנו, הרי זה חוטא. הנה זה כלל נאמן.
אבל איך אפשר לדעת?
תכף נסביר את זה. הנה זה כלל נאמן, אך משפט הפרטים על פי הכלל הזה, אינו מסור אלא לשיקול הדעת, ולפי שכלו יהולל איש, כי אי אפשר לקבץ כל הפרטים, כי רבים מהם, ואין שכל האדם יכול להקיף את כולם, אלא דבר דבר בעיתו. אז בואו אני תכף נסביר. העיקרון שאומר הרמח"ל, נפרט אותו, ניתן דוגמאות, וגם ניתן קריטריונים קצת יותר ברורים לדבר הזה. סיגוף שהתורה אוסרת אותו, זה דבר שאני לא מסוגל לעמוד בו, אין מבחינה גופנית, אין מבחינה נפשית, אין מבחינה רוחנית. מה זה פרישות טובה? כל דבר שהוא מיותר לי. כלומר, אני בקלות יכול לוותר עליו. ואני אף על פי כן לא מוותר. הזכרנו בשיעור שעבר, החתם סופר בגיל 10, אמר, מיותר לשים ריבה על הלחם. אני יכול לאכול לחם בלי ריבה, זה סתם גורר לי תאווה אסורה, מיותר, אני לא צריך את זה. בגלל זה הוא הגיע להיות החתם סופר. הרב מוישה פיינשטיין, כשהיה יושב בחדרו וכותב, לא היה נשען על המשענת של הכיסא. אמר, אני לשען, זה כבר נותן לך הרגשה של הרפאיה, וזה אני, יוריד אותי מהמתח שאני רוצה להיות בו. אז למדרגה שלו, זה היה נחשב מותרות לשען על המשענת, כי זה. כל אחד זה לפי מדרגתו. אבל, אם אני לא יכול לעמוד, ולא יכול לעמוד בדבר הזה, אז א', אומר הרמח"ל, זה נחשב חטא. כי הקדוש ברוך הוא לא רצה שהאדם יסגף את עצמו, כלומר ימנע מגופו או מנפשו משהו שהוא צריך. אבל גם מבחינה רוחנית, אני רוצה להסביר, יש בזה פגם מאוד גדול, והרב קוק כותב את זה בהרבה מקומות. אם אדם זקוק לקבל משהו, אין מבחינה, כמובן דברים מותרים, דברים קשרים, בגוף או בנפש, והוא מונע את זה מעצמו, תדע לך, אחר כך, טוב, מקסימום לא קיבלתי. אתה הזקת לעצמך. כי אם האדם לא מקבל משהו שהוא זקוק לו, הגוף או הנפש אחר כך יתבעו את זה ממנו בנשך וריבית. ככה לשונו של הרב קוק. זה כמו קפיץ, שכשאתה לוחץ אותו חזק, אחר כך שאתה משחרר אותו, הוא קופץ למעלה. אם אתה מנעת מהגוף שלך או מהנפש משהו שהיית זקוק להם, אחר כך אתה, הנפש והגוף ידרשו את זה במנה כפולה לקבל, כי חמסת מהם משהו שהיית צריך. אפשר לראות את זה גם במשפחה. אם אדם מונע מילדים משהו שהם היו צריכים לקבל, או משהו כזה, אחר כך הם יחזירו לזה מנה כפליים. אם היו צריכים, אם לא היו צריכים וויתרת, זה מצוין. הגבול, אין בזה משהו שאפשר לתת רשימה מאוד מדויקת, אבל העיקרון, דבר שהוא מיותר, תכף ניתן כמה דוגמאות, דבר שהוא מיותר, הן מבחינה גשמית והן מבחינה רוחנית, מצוין לוותר עליו. דבר שהוא לא מיותר, א', אסור, וב', אם אתה תוותר עליו, זה גם יזיק לך. הגוף והנפש הרגישו שלקחת מהם משהו שהם היו צריכים לקבל, והם אחר כך ידרשו את זה בכפל כפליים, בתאווה הרבה יותר גדולה, בחשק הרבה, כי הרגישו שזה לא היה במידה הראויה. הרב קוק מסביר דבר מאוד מעניין. הוא אומר שהתופעה שאנחנו רואים, על פי החשבון הזה שאמרנו, בדורות האחרונים, נכון? חז"ל אומרים שבעקבתא דמשיחא חוצפה מתגברת, נכון? חוצפה מתגברת. יש, אנחנו רואים הרבה אנשים שכביכול מתמכרים לעולם החומר. אומר הרב קוק, תדע לך, זה בדיוק אותה תופעה כמו שדיברנו עכשיו. עם ישראל בגלות במשך 2000 שנה היה חי במצב של סיגוף. כלומר, לא נתנו לגוף, הגוף הלאומי שלנו, ומילא גם הגוף הפרטי, את כל מה שהוא היה זקוק לו. היינו חיים במצב לא נורמלי, מצב של חולי. עכשיו, כשאתה טיפה מתחיל להבריא, וטיפה אתה רואה, באופן אינסטינקטיבי, עם ישראל לוקח בקיצוניות לצד השני, ואומר, לא היה לי חיי חומר, אני רוצה עכשיו כפל כפליים. אני רוצה עכשיו להשלים את כל מה שהיה חסר לי. אומר, לשונו באיזשהו מקום, אומר, עם ישראל יש לו איזה אלבון, הוא נעלב מכל הדלדול החיים שהיה לנו בגלות, והוא לוקח את זה לצד השני. לכן הוא אומר, לא כל כך צריך להיבהל מזה, כי זה בסוף תהיה תופעה שהיא עוברת. כי זה סך הכל איזון שאנחנו צריכים לעשות על מצב הגלות, כמובן, מה שאפשר להמתיק את זה ולעדן את זה, צריך. אבל בסופו של דבר, הקיצוניות הזאת היא רק באה תגובה על חוסר העיסוק בחומריות וחוסר העיסוק במה שהגוף והנפש היו זקוקים לו במהלך הגלות. כל אדם צריך לבדוק האם הפרישות שהוא רוצה לקבל עצמו בכל תחום היא מתאימה לו. מסופר על אחד מהצדיקים שהוא בירושלים, אם אין לו זמן אחר כך אולי כמה שורות נקרא משהו שקשור אליו, היה לפני שתי דורות בתקופתו של הרב קוק, צדיק גדול קראו לו, אולי שמעתם עליו, רבי יהושע צבי מיכל שפירא. היה חסיד גדול מאוד. הוא תיקן, הוא עסק הרבה גם בתיקון חצות, תיקן ספר שם על תיקון חצות, והוא היה לו הרבה עבודת השם בפרישות. הרבה מאוד דברים הוא פרש וסיגף את עצמו על פי המידה הנכונה שהתאימה לו. עכשיו אותו רבי צבי מיכל שפירא, הוא היה גיבור מאוד גדול. גיבור גדול והוא היה מסוגל פיזית גם לעמוד בזה. היה לו, אחד התלמידים שלו, המובהקים, זה היה הרב חרלאפ. הוא היה תלמידו של הרב צבי מיכל שפירא. והוא דבק בו, אבל הרב חרלאפ בשונה ממנו היה אדם מאוד חלש, מאוד שברירי, אבל הוא התחיל לנהוג בהנהגות של הרב שלו ולסגף את עצמו בכל מיני סיגופים, יום אחד לאכול, יום אחד לא לאכול, יום אחד לישון, יום אחד לא לישון, למעט מעצמו כל מיני דברים שהגוף והנפש זוקקים, והוא הגיע למצב מאוד כמעט של חולי גדול. אומרים בירושלים שהרב קוק, שנהיה רבו השני של הרב חרלאפ, הציל אותו ממש ממוות, כי הוא לקח אותו דרך של הנהגה אחרת, בזה שהוא הפך להיות רבו השני ונתן לו דרך אחרת. היכולת להיות פרוש היא תלויה בזה שאני מתאים לזה, הן מבחינה פיזית, הן מבחינה רוחנית, ובעיקר, וזה אני רוצה עכשיו בכמה דקות לברר את זה, שהפרישות לא עובדת על ריק. כלומר, אם אני פורש ממשהו זה רק בגלל ש... יש לי את הצד השני של המטבע, יש לי מדרגה רוחנית שאני יכול להשתייך אליה מכוח זה שאני פורש. סתם לפרוש, בלי שום תועלת שזה מביא אותי לשום מקום, זה איסור גמור. פרישות היא נכונה רק אם אני כבר שייך לאיזושהי מדרגה מאוד גבוהה, אני רוצה להשתייך אליה, אני כבר מתחיל להיות שייך, ועל ידי שאני קשור לחומר ולאכילה ולשתייה, אז אני לא מסוגל, איך אמרנו, אני לא יכול להוציא את הרגליים מהבוץ. אם אני טיפה אתנתק, אני אוכל להתמסר אליה. אבל פרישות שעובדת על ריק, אין לי משהו להתמסר בעבור הדבר הזה, זה לא כלום. כמו שסיפרנו על הבעל שם טוב, נכון שהיה הולך ליערות ולהתבודד, אז הוא לא אכל את כל הכיכרות שאשתו שמה לו בסל, לא בגלל שהוא כל רגע חשב, אני רוצה לאכול, לא רוצה לאכול, פשוט התמסר כל כולו לתפילה ולעבודת השם שלו, אז בגלל זה הוא ויתר על זה, הוא לא אכל את זה. איך נדע מה זה פרישות נכונה ומה זה לא? איזה קריטריון, אני חושב שיותר יקרב, אחר כך ראיתי הרב קוק כותב בדיוק את הקריטריון הזה, אם יהיה לו כמה דקות אולי אני אקרא את זה. איך נדע האם הדבר הזה מתאים לנו או לא? רק לפני זה נזכיר דוגמה מפורשת בחז"ל לפרישות טובה ופרישות לא טובה. מפורסם כולם שמרים הנביאה קיבלה צרת, נכון? כולנו יודעים. על מה מרים קיבלה צרת? על זה שדיברה לשון הרע. על מי דיברה לשון הרע? על משה רבנו. מה היא אמרה על משה רבנו? משה רבנו פרש מן האישה, פרש מאשתו. איך היא ידעה את זה? מה היא שאלה? לא, מסופר שחזל אומרים שכשאלדד ומידד התנבו במחנה, אז מרים עמדה ליד נשותיהם, וסליחה, ציפורה עמדה לידם, ציפורה אשתו של משה, ואז שמעו שאלדד ומידד מתנבים במחנה, הציפורה אמרה, אוי, מסכנות נשותיהם, כי הוא עכשיו יפרוש מהם, כמו שבעלי פרש ממני. שמע את זה מרים, הלכה, סיפרה לאהרון, שמשה רבנו פרש, ובעצם היא באה בטרוניה. הרי אנחנו גם נביאים, ואנחנו לא צריכים לפרוש לא מבעלינו, ובעלינו לא פורשים מאיתנו. למה משה רבנו היה צריך לפרוש מאשתו בשביל לקבל נבואה? ואז היא נענשה. מסבירים המפרשים, הסיבה הפשוטה, למה היא נענשה? וחיית יכולה להשוות את המדרגה שלך, של הנבואה, למדרגת הנבואה של משה רבנו. משה רבנו פה אל פה אדבר פה, לא במשל ובחידות, אלא באופן ישיר. משה רבנו לא צריך להתעלף כשהוא מקבל נבואה. משה רבנו בכל עת. משה רבנו הוריד לנו תורה, זה לא נבואה, זה תורה. כל הנבואה היא רק חיזוק לתורה. הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשנה, אומר הרמב״ם, סליחה, בהקדמה לפרק חלק, אומר הרמב״ם, משה רבנו בכלל לא מתאים לקרוא לנבואת משה רבנו נבואה. אין לנו אבל שם אחר, אז אנחנו קוראים לו אבי הנביאים. אבל בעצם נבואת משה רבנו זה קטגוריה אחרת לגמרי של נבואה. אז איך את יכולה להשוות? משה רבנו למדרגת הנבואה שלו היה צריך לפרוש מן האישה. שאר הנביאים לא צריכים. מופיע בחזל שאדם הראשון לפני החטא, הנבואה שלו, אפילו פי שהייתה מדרגה יותר גבוהה מנבואת משה רבנו, לא היה צריך לפרוש מן האישה. אדם וחווה היו עירומים ולא התבוששו וקיבלו נבואה ודיברו עם השם. טוב, זו מדרגה מאוד עליונה. אחרי חטא אדם הראשון, שאר הנביאים לא צריכים, משה רבנו לקבל את הנבואה שלו, היה צריך לפרוש מן האישה. זאת פרישות טובה, זאת פרישות לא טובה. בשבילך לפרוש או בשביל מי שנביא רגיל, זה פרישות לא טובה. בשביל משה רבנו, זו פרישות טובה. העיקרון הוא כזה. כמו שאמרתי מקודם, אם הפרישות הזאת מובילה אותי לאיזה מדרגה שאני רוחנית חדשה, שמכוח מה שאני פורש אני יכול להגיע אליה, זה מצוין. אם לא, זה עובד על ריק, לא מוביל אותי לשום מקום, אז זה לא. איך אני יודע אם כן או לא? יש קריטריון אחד, אני חושב שהוא מאוד נכון. השאלה אם הפרישות הזאת גורמת לי לתוספת שמחה או לעצבות. כלומר, אם אני פרשתי, נקרא, דילגתי ארוחה, וכל הזמן אני חושב על זה, אוי, הפסדתי את הארוחה ואני רעב וחבל לי אני לא שייך לזה. אם אני חושב על מה שהפסדתי ואני כל רגע מצטער על מה שהקרבתי, סימן שזו לא המדרגה שלי. מי שהקריב וויתר על זה, או שהוא בכלל שכח מזה שהוא הקריב על זה, הרב עובדיה, אתם יודעים כמה פעמים מספרים עליו שהוא שכח לישון בלילה, שכח לאכול, לא שהוא התאמן, שכח. או שהוא בכלל שכח מזה, או שגם אם הוא זוכר את זה, הוא שמח על זה שזה היה מיותר וויתרתי על הדבר הזה. כל דבר כזה שאנחנו שמחים עליו, הוא בעצם סימן שאנחנו שייכים אל זה. אם אני עצוב על מה שהקרבתי, סימן שבעצם הדבר הזה לא שייך אליי. אפשר לומר באופן טיפה שונה, אני אגיד את זה בסגנון אחר.
אבל רגע, יש משהו שאני שואלת את עצמי.
ברוך אתה, אדוני אלוהים מלך עולם, שהכל נהיה בדברו.
אמן. בן אדם הולך, אישה אוהבת להתחדש, הולך לקנות לה משהו בשביל עצמה. זה מביא לשמחה. אז פה מה הקריטריון? כי אומרים שהחומריות, יותר מדי זה דיברון, יותר מדי זה סגר, משהו שהוא לא טוב.
אז אם מי שצריכה את זה, אז זו המדרגה שלה. מצוין.
אם היא שמחה זה בסדר.
אם היא שמחה על זה, זה בסדר. אם היא מרגישה שהיא תוותר על זה. אם היא צריכה את זה. אז היא צריכה את זה. אז זה הצורה שלה. זה מה שאמרתי, הגמרא במסכת... הגמרא במסכת תענית. הגמרא במסכת תענית שהזכרנו מקודם, אמרה את הקריטריון הזה מפורש. כתוב שמה, מי שיושב בתענית, אמרה הגמרא, מי שיושב בתענית מצד אחד נקרא קדוש, מצד אחד נקרא חוטא. איך יכול להיות שני דברים? אומרת הגמרא, זה מסוגל, זה לא מסוגל. מי שזה מסוגל בכל הרמות, נפשי, רוחני, גופני, אז הוא נקרא קדוש שהוא ישב בתענית. מי שלא מסוגל באחת הרמות, גופני, נפשי, רוחני, הוא נקרא חוטא. איך אני יודע איך זה? בדרך כלל, אם ויתרתי, אם אני כל הזמן מרגיש שקרבתי משהו, או נשכתי את השפתיים, זה לא מתאים לי. אם עשיתי את זה בשמחה, זה מיותר. אמרתי, החתם סופר אמר, זה מיותר, לא רוצה את זה. צריכים לאלץ אותו, תוכל, לא רוצה את זה. אני מרגיש שזה מיותר. יש דברים יותר חשובים שמעסיקים אותי. אני חושב שכל אחד מאיתנו יכול לראות את זה. על דברים שפעם העסיקו אותו והיום לא מעסיקים, שהוא מרגיש שאני, מה אני התבגרתי, זה כבר לא מעסיק אותי, אני שמח שאני כבר לא עסוק בשטויות האלו, או בדברים הילדותיים האלו, ביחס אליהם זה כבר מיותר לי, אבל במה שאני זקוק, זה אסור לי לוותר.
אני רוצה רק להגיד משהו מהחוויה שלי, אמי מורתי עליה שלום נפטרה לפני 4 חודשים, ואני מוצאת את עצמי לא קונה לי שום דבר, וזה לא מטריד אותי בכלל. וזה דברים שאני... לא, לא רק שזה בשנה. אני הולכת לסדר את הארון כל פעם מחדש, ואני רואה שיש לי ואני לא צריכה, כי איפה הייתי עד היום?
בסדר, מצוין. התבגר.
לא, וזה גם מראה שבעצם אנחנו לא הולכים לשמחות, אז גם אין לנו מה לקנות.
יכול להיות. לפעמים זה בא לברר לנו משהו.
זה בא לברר.
יש דבר נוסף, אני רק רוצה להביא את זה מזווית אחרת, ובזה כבר נסיים. הרב קוק כותב באחד המקומות, מתי אדם יודע שהגיע זמנו, או מתאים לו, לעסוק בסתרי תורה, לעסוק בפנימיות התורה. מתי הוא בשל לזה, מתי לא בשל לזה. אומר הרב קוק, קריטריון מאוד מעניין. הוא אומר, אם אתה לומד סתרי תורה, פנימיות, סוד, סודות התורה, ללמוד סודות התורה, זוהר, קבלת הארי, קבלת הרמה, כל העולם הפנימי. אומר הרב קוק, אם אתה לומד את העולם הפנימי, ואתה נעשה יותר מציאותי, יותר מחובר למציאות, יותר מחובר לאנשים, סימן שזה מתאים לך. אבל אם על ידי שאתה לומד, אם על ידי שאתה לומד את הפנימיות, אתה נעשה אדם מוזר, עוזה הזיות, מתנתק מהעולם, החיים שלך מדולדלים, זה סימן שזה לא מתאים לך. זה סימן שזאת לא המדרגה שלך שאתה צריך ללמוד אותה. לכן אני אומר אותו עיקרון. גם הפרישות היא לא באה לעשות לנו שיהיו חיים מסכנים, חיים עלובים, חיים לא טובים. היא באה לעשות שהחיים שלנו יהיו חיים מלאים, אבל בעיקרון אחד, שהחומר לא ישתיק לנו את האוזניים ואת העיניים מלהיפגש עם הפנימיות שבתוך כל המציאות. הרי מה כל המסילה הזאת באה להוביל אותנו? שנתקדם ונראה שהעולם הזה יש לו, הוא רק מעטפת למשהו הרבה יותר עמוק, משהו הרבה יותר פנימי. אז הנהגת הפרישות באה רק לעזור לנו איך שכל החיצוניות של העולם לא תהיה מסך שמפריע לנו להקשיב למה שנמצא מעבר לחומריות, מה שנמצא בפנימיות של הכל, ועל ידי זה נוכל להתקדם. טוב, עד כאן להיום.